טוב, אנחנו בעמוד
19,
כן, אבל אני אחזור קצת אחורה שנבין. התחלנו לברך את העמדה של חבר השני של איוב, אחרי אליפז, הגענו לחבר... מה? כן, את החבר השני בלדד, כן. שהטענה שלו שאכן יכולים ייסורים לבוא לאדם, גם אם לא חטא. למה? כי יש לזה מטרה תכלית חיובית, והיא לתן שכר גדול לאדם בעתיד. עמדה שלא רק נדחית בספר איוב, וגם הניתוב מזכיר לנו את דברי הגמרא בברכות לגבי רבי יוחנן, שנשאל חביבים עליך איסורין, אמר לו הן ולא שכרן. ואז עצרנו שם בעמוד 219 בהבחנה שיש לעשות בין שני סוגי איסורים, כן? שאלתו של רבי חנינה מזכירה את דברי השוחי, יש להפרין בין שני סוגי ייסורים, ייסורים של עונש וייסורים של אהבה. לפי שיטתם, יכול הצדיק לסבול ייסורים הנראים לנו כזהים לייסוריו של החוטא, אולם ייסורים אלו הם מסוג אחר לחלוטין, משום שהם ייסורים של אהבה. הגמרא נותנת בדף הקודם קריטריונים כדי להחליט על אילו סוג ייסורים מדובר, ייסורים של אהבה או ייסורים של עונש. פליגי בר רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא חד אמר, אלו הם ייסורין של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה. זאת אומרת, אדם יכול להמשיך ללמוד, שנאמר ראשך הגבר אשר תייסחנו יה ומתורתך תלמדנו. בחד אמר, אלו הם ייסורין של אהבה, כל שאין בהם ביטול תפילה, שנאמר ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. טוב, זו המחלוקת שמה בגמרא, האם זה קשור לביטול תורה או לביטול תפילה. בין כך ובין כך, אנחנו מבינים שיש שני סוגים של ייסורים. ואומר מניתו, ייסורים של אהבה אינם נוגעים בנפש האדם.
אז לכם, הטענה של החבר לא יכולה להיות נכונה.
איזה חבר?
של בגדל השוחי.
כן, ודאי. ודאי. מה הם הדברים המהותיים עבור נפשו של האדם היהודי? אז יש שני דברים, לימוד תורה ותפילה, ולכן המחלוקת בגמרא, כן? מכאן אנחנו רואים כבר שבליטאים וחסידים היו קיימים בזמן הגמרא, כן? זו הוכחה חשובה ביותר לזה, כן? אם אי אפשר ללמוד כרגיל, האיסורים אינם איסורים של אהבה. אם לא ניתן להתפלל, לא מדובר באיסורים של אהבה. אם לא ניתן להיות קשור לבורא עולם, או דרך לימוד התורה, או דרך לימוד תורתו, סליחה, המגלה את רצון מי שאמר והיה עולם, או דרך התפילה כתגובה לגילוי הנבואי, מדובר באיסורים של עונש. טוב. אז אומר כאן מנית, רבי חנינה מניח שרבי יוחנן הוא צדיק. אולם, כל סיפור חייו הוא מסכת ארוכה של ייסורים בלתי נסבלים. רבי יוחנן נולד יתום. אביו מת בהורתו ואימו בלידתו. הוא היה עני מרוד בצעירותו. לרבי יוחנן היו 10 ילדים שכולם מתו עוד בחייו. כאשר הוא היה מנחם אבלים, הוא היה מראה להם את כל אשר נותר מבנו העשירי, עצם קטן. אם ברור לרבי חנינה שייסוריו של רבי יוחנן הם ייסורים של אהבה, איך רבי יוחנן עצמו מתייחס אליהם? זאת השאלה. יש כאן שני צדדים. יש הצד של האדם הסובל בעצמו, ויש הצד של הצופה בצד. איך הוא מפרש את הדברים, כן? האם הוא רוצה בהם? רבי יוחנן אינו מדבר כצופה מן הצד, אלא כמי שיודע היטב מהו סבל, מהו צער, והוא דוחה מכל וכל את ההסבר של ייסורי אהבה. הוא אינו שולל את הערך שיש ביסורים אלו, אולם הוא אינו מוכן לקבל שזהו הסבר מלכתחילה. ואנחנו חוזרים שוב לנקודה הזאת שמניטו הזכיר בכמה וכמה מקומות, שכאשר אנחנו רוצים לחפש הסבר, ההסבר צריך להיות מלכתחילה ולא בדיעבד, כן? בדיעבד, אם כבר פוקדים אותנו ייסורים, אנחנו נחפש דרך לטייל אותם לכיוון חיובי עד כמה שאפשר. אולם מלכתחילה, אל לנו לחפש אותם, גם אם מובטח לנו שכר כלשהו בגינם. בסדר? אז זה צריך להיות ברור לכולם, כן? בצעירותי, אומר מניטו, למדתי גמרא בעיון עם הרב אברהם פינגרהוט, חסר נון, במהדורה שכנראה לפניכם, כי במהדורות החדשות יש נון. כן. מתלמידי החפץ חיים ז"ל, שהיה אז רב בעיר אלג'יר. טוב, תגידו איך יכול להיות שתלמיד של החפץ חיים מתגלגל לשם. פשוט הוא היה בדרך לארץ ישראל. אז מי ליטה? זה הדרך הישרה, זה ידוע. מי ליטה? עבר לפורטוגל. זה ברור, כן? מפורטוגל חצה את הים, הגיע לאלג'ריה, ושם... מה? התעכב, בדיוק, התעכב ל... כן, התעכב. בסדר.
אבל הוא בעצמו אשכנזי.
היו הרבה
אשכנזים. מישהו ממשפחתו הגיע. כל אשכנזי, אשכנזי לא ספרדים.
השם אשכנזי. בסדר, אז... אנשים שבאו מספרד לאשכנזי. אז הוא התעכב. התחתן. זה סיבה לעיכוב. כן. ו... חיש מהר הפך להיות שם אחד מהדמויות המרכזיות ללא תפקיד רשמי של החפץ חיים, כן, ללא תפקיד רשמי, אבל התמנה להיות באופן לא רשמי סגן הרב הראשי ואף בית דין שם באלג'יר. וכשמניטו היה באלג'יר, זה היה בשנת 40-41, לפני שהוא נזרק מהאוניברסיטה בגלל החוקים נגד היהודים של משטר וישי, אז הם למדו ביחד בעיון גמרא, כן? אחר כך הרב פינגרהוט היה ציוני אמיתי, עבר לצרפת כאשר היהודים עזבו את אלג'ריה, ואז הוא התמנה להיות אב בית דין בפריס. ויש ספר של שאלות ותשובות שלו, ספר מה... לא הגיע בסוף לארץ. מה?
ציוני אמיתי.
כן, בסדר. ו... טוב, אז חלק מהדברים שמניטו אומר כנראה זה, בסוף זה תורה של החפץ חיים גם כן. כן. ככה זה קושר את הדברים. אז מתלמידי החפץ חיים ז"ל, שהיה אז רב בעיר אלג'יר, ואחרי המלחמה שימש רב הראשי של העיר, ואחר כך רב בית דין בפריס. הוא היה חולה לב וסבל הרבה ממחלתו, בגלל זה הוא מביא את הסיפור. פעם שאלתיו אם הוא רואה בייסוריו ייסורים של אהבה, הנה. והוא ענה בציטוט דברי רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. אז הוא הסביר לי שאם האדם אינו יכול לעמוד בייסורים אלו, הם אינם בוודאי ייסורים של אהבה. הוא הוסיף ואמר שגם אם האדם יכול לעמוד בייסורים אלו, אולם הוא אינו רוצה בהם, הם אינם גם כן ייסורים של אהבה. בכך הוא ביטא בצורה נאמנה את עמדתם המסורתית של חכמי ישראל, איננו מחפשים שום ייסורים מלכתחילה, התורה היא תורת חי. טוב. מה? לא, לא לעמוד בהם, אלא...
לא, קודם דיברנו על לכתחילה ובדיעבד.
שהוא לא רוצה אותם. זה מה שהוא הוסיף בעיקר.
אדם שעסוק בכאב לא יכול למקום אחר, הכאב הוא גובר על הכל.
טוב. יש גם מי שאומר שיסורים באים על האדם אם הוא אינו עובד את השם בשמחה. אם הוא אינו עובד את השם מאהבה אלא רק מהירה. מה?
ויש ציטוט בשביל זה.
בסדר. לכל דבר יש ציטוט. כן? למצוא ציטוטים זה לא הבעיה. בסוף מוצאים. אולם מה נעשה אם דברי המשנה אומרת שאיוב אכן עבד את השם מאהבה? יתרה מזו, מה נעשה אם דברי הקדוש ברוך הוא הדוחה לגמרי דברי רעיו של איוב באומרו יתברר והשם, ויאמר השם אל אליפז, זה תימני, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. לא, צריך משהו יותר מזה. אם דוחה הקדוש ברוך הוא את הסברי הרעים, האם אנחנו נקבל אותם? אי אפשר לקבל הסבר הטוען שככל שאדם צדיק יותר, עליו לסבול יותר. הסבר מעין זה סותר לחלוטין את הנאמר בתורה בנוגע למידת הצדק של הבורא, ולכן הרמב״ם דוחה אותם. טוב, עד כאן לגבי החבר השני. שלישי, קדוש ברוך הוא גם דוחה את ההסבר שניתן על ידי צופר הנאמתי, הטוען שהכל הוא גזרה מן השמיים. ואולם מי ייתן אלוהה דבר ויפתח שפתיו עמך, ויגד לך תעלומות חוכמה כי כפליים לתושייה, ודע, כי ישה לך אלוהה מעונך, אך קר אלוהה תמצא וכו'. לפי צופר הנאמתי, הקדוש ברוך הוא המחליט הבלעדי והוא גוזר על האדם ייסורים. זהו רצון האל ואין מה להבין. הדרך היחידה לצאת מזה היא לאמץ את גישת הסטואה היוונית. טוב. אז זה לגבי השלישי. לגבי הרביעי, אליהו בן בחאל, הבוזי, אז צעיר ביותר בין הרעים, דוחה את דברי קודמיו, ככה בנאום הארוך שלו, וטוען שהעולם הוא עולם של טוב. זה עוד תפיסה אחרת. העולם מתנהג לפי חוקות הטבע, וחוקות אלו עברות. לפי דבריו, רק אם יש לאדם זכות מיוחדת, הוא זוכה להגנה מיוחדת. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו, ויכוננו ויאמר פדהו מרדת שחת מצאתי כופר. זאת אומרת, צריך התערבות מיוחדת של איזשהו מלאך שיוציא אותך מהתוהו הזה, אחרת אתה כמו כולם, מה לעשות, לא משנה מה אתה עושה בדיוק. אליהו מהפך למעשה את נתוני הבעיה. לדידו, המצב הנורמלי הוא הסבל, ואין צורך בהסבר מיוחד. גורלו של האדם, של כל אדם, הוא לסבול. אין לדידו שום שאלה מוסרית או מטאפיזית בסבלו של אדם. כך הוא המצב בעולמנו. דווקא המצב של אין סבל דורש הסבר, משום שהוא אינו נורמלי והוא הסימן להשגחה מיוחדת. אולם גם השגחה זו לדבריו אינה תעודת ביטוח לכל החיים, הקדוש ברוך הוא אינו משגיח כל הזמן. ומניתו, אליהו נשמע לאיוב כמו סטודנט צעיר ויעיר לתיאולוגיה או למיסטיקה. ובשונה משאר איוב, הוא אינו עונה לו כלל. זה אפילו לא ראוי.
הוא לא דוחה את הטענה. שתי הטענות הקודמות דוחים אותן.
כן, כן.
ופה הוא לא דוחה.
הוא אין התייחסות, הוא לא מתייחס בכלל.
אפשר להגיד שגם אין לו מה להגיד על זה. זה לא פסוק שנכנס
לתפילה. איזה?
יש עליו מלאך
מליץ
אחד מאלף.
איזה תפילה? איפה? מתי? ראיתי, לא ראיתי את זה בשום...
הכניסו לנו לתפילה ביום כיפור.
ביום כיפור?
לא, על המה, אבל על הביטוי לפני.
ביום כיפור? איפה?
כן.
איפה?
את המשפט הזה, את הפסוק הזה.
איפה?
אנחנו רואים...
במה? במה?
לא, לא, עושים...
כפרות, מה זה קשור בכלל לתפילה? זה המנהג הזה של הכפרות, בסדר, נו, באמת. זה חז"ל כפרות? לא, זה בטוח שלא.
הכפרות לא, התפילה לא.
וכל הפסוקים שמי שהמדפיס החליט להדפיס, צריך לשאול את המדפיס.
Show it to בזאת ישראל, למה הם קיבלו מה שהמדפיס הדפיס?
כי...
מבחינה אמפירית זה נכנס.
מבחינה אמפירית... מה? סדר כפרות?
כן, מה שאנחנו קוראים
סדר כפרות. מה שאנחנו קוראים סדר כפרות? זה מהביניים. מי נוהג את זה?
יהודים.
יהודים? לא יודע.
השוק מלא...
השוק, היהודים של השוק, כן. שמה?
זה עמך ישראל. מה שעמך ישראל עושה זה מנהג, כן. זה מנהג של...
כן.
גם ישראל זה עמך בשוק שקובע.
כן, 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 כן. אצל הספרדים תמיד נהגו לפדות.
עדיין יש
כפרות, בסדר, אבל פודים.
הפסוקים הם אותם פסוקים, רק שיעזור חניפתי.
כן, אבל לא אומרים את אם יש עליו, לא ראיתי, איפה?
אצל מי? אה, אצל הספרדים אומרים?
לא, גם אצל אשכנזים.
בטח שכן.
בסדר.
כל השנים אומרים את זה, מה? כתוב.
כן, אז אם זה כתוב.
זה כתוב, לא, אלא זה כתוב בכל המסורים.
בסידור אתה לא אומר כל מילה אם היא נכתבה ביום שלישי ואומרים לי. אם זה מופיע בסידור, זה אתה אומר.
בהרבה סידורים מופיע.
בהרבה סידורים, לא בכל הסידורים.
לא, לא בהרבה סידורים. אשכנזים אומרים את
הסידורים.
הוא
אומר, כל
מיני מצובה,
הוא תוקנה בימי
הביניים.
מה?
לא, לא, זה סיפור מהותי, כן. טוב. אז כנראה שיש כאלה שלא אומרים, ואני בתוכם. שלא אומרים. לא, לא, בסדר, אני לא יודע, אבל זה לא חלק מהתפילות של יום כיפור. טוב. לא, כי יכול להיות שבאיזה פיוט נידח גם מישהו הכניס את זה.
אבל איך נתקבע בתור מינם שבאמת כל גדולי ישראל
עשו אותו? לא, זה בדיוק המשפט הזה שכל גדולי ישראל עשו אותו, כן? שחלק.
מי אתה יודע
שעשה
את זה לפני 400 שנה, 300 שנה?
לפי כל מי שהמשנה ברורה למשל מזכיר שלא נוהגים כך, והוא נותן סדרה של פוסקים שאוסרים את הדבר מכל וכל. לא רק משנה ברורה, כל הפוסקים.
כל הפוסקים?
כן, זה שזה...
יש כאלה שלא.
זה שזה... לא, יש פה ושם, כן, אבל בוא נגיד. רוב רובם של הפוסקים החשובים דוחים מכל וכל. כל מי שהוא מביא שם.
רמב״ם?
כולם, לא, לא, באמת, זה מינה גם עמי, אבל לא...
זה
הקרק
בנושא.
אין דבר כזה
לא מוסר,
זה רק מראה שזה לא מוסר
בשביל
הרמב״ם.
זה מינה
מוחרת, הרמב״ם.
דבר שהיה נהוג ב...
מה אומר השולחן ערוך?
מה, השולחן ערוך אומר? מה? הוא מזכיר את הדבר הזה, ושלא נוהגים כך. לא נוהגים, למעשה לא נוהגים ככה, פודים. כסף.
אבל
הפסוק... זה חליפתי, זה כפרתי וזה. אבל לא פסוקים מעבר לזה.
סליחה, אבל פודים זאת לא תשובה. אנחנו את הכל פודים.
לא.
נשלמה פרים שפתנו, זה לא פודים.
לא, לא. בסדר, זה מילת ברירה, אבל כאן יש חלופה. כאן יש חלופה, בסדר.
אתה מתייחס אז רק לאנשים ש... בפועל עושים עם תרנגולת ושוחטים אותה, אבל כל השאר...
כל השאר פודים, לא?
שפודים.
כן.
זה בסדר,
זה בסדר, כן, אבל לא אומרים מעבר לזה חליפתי, זה כפרתי וזה פסוקים באותו מעמד. מה? לא, לכן אני אומר, צריך להבדיל למשל, בוא אני אקח דוגמה אחרת, כן? תשליך. לא, תשליך. לא, זה כמה, זה שלושה פסוקים, כן? פתאום זה הפך להיות עשרות עמודים.
זוהר בכלל.
לא, עזוב את הזוהר, בלי אפילו הזוהר.
לא.
יש נוהגים להמריא לנו צדיקים, יש אומרים את זה, יש אומרים זה, יש אומרים זה, יש אומרים, יש אומרים, יש אומרים, יש אומרים. בסדר, אז יש אומרים. זאת אומרת, המדפיס מצא באיזשהו מקום, מישהו שכתב יש אומרים, הכניס את זה, זה הפך להיות זה. זה לא קשור. לא קשור. תשליך במצולות ים, זה מספיק, לא? לא צריך להוסיף עוד אז אצל החסידים באמת בגלל זה נוהגים לומר עוד כל מיני דברים, כן? יאללה. אפשר להרבות במקרים, זה באמת שאלה של המדפיס. מה המדפיס החליט להוסיף על מה שצריך. וזה קורה הרבה, הרבה פעמים המדפיס בסופו של דבר גובר על כל הפוסקי ההלכות למיניהם. אפשר לתת עוד דוגמה, כן? מכניסי רחמים, הנה פיוט מאוד, זה שירה אדירה וזה, כן? מה כותבים כל הפוסקים? למחוק.
לא כל הפוסקים.
יש על זה מחלוקת, אבל רוב רובם אומרים... מה? מה אני, ממתי אני פונה למישהו מתווך כלשהו? מה זה? כן, מה? אגב, לא רק על הפיוט הזה, כל מיני פיוטים שיש בנוסח האשכנזי בעיקר בתפילת יום כיפור, גם כן, כן? למחוק. טוב. אבל העם נהג. נכון? זה עובדה. כן, זה אפילו מתחזק. בסדר, אבל הפוסקים יצאו נגד כל האמירות האלה. למחוק.
ניצח את הפוסקים. בסופו של דבר, מי שקבע, למרות המחלוקת, המשיכו להדפיס את זה במהדורות.
בוודאי, 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 בוודאי. ודאי, ודאי. אבל מבחינת הפסיקה, זה דברים בעייתיים ביותר, שמי יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי האמירות האלה וכו'.
אבל
זה מנגינה יפה. זה שזה מנגינה יפה, זה בסדר, כן. יש גם עוד כל מיני מנגינות יפות מאוד, שהחזן מתחזן בהם וזה, והפוסקים...
זה מוסיף לתפילה.
זה מוסיף הרבה, זה ברור, זה במקום לצאת להפסקה, זה מוסיף שעות, זה ברור, כן.
כמו תפילת המדינה,
אבינו שבשמיים,
כשאני אומרת את זה, אני חושבת על התפילה
הנוצרית. אני לא יודע, שוב, אני אומר, יש בצד אחד החזן, והקהל כנראה שאם הוא מתחזן טוב, אז רוצה לשמוע אותו. מצד שני, יש את הפוסק שרותח באותו זמן, ולא רוצה לשמוע את הדברים האלה, כי הם בעייתיים ביותר. בסדר, טוב. טוב, נמשיך בדיון יותר מעניין, לפי דעתי. לפי הרמב״ם, וזו הנחת היסוד של דיוננו כמאמינים באמונה שלמה באמונותאיזם מוחלט, אי אפשר להבין את סיפורו של איוב, אי אפשר להבין את הניסיונות שהצדיק ניצב מולם במהלך חייו במנותק מן ההבנת דרכי הפעולה של ההשגחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא אינו רק בורא עולם, הוא משגיח על עולמו במהלך ההיסטוריה ובייחוד על נזר בריאתו, הוא האדם. דאם לא כן, שאלת סבלו של הצדיק אינה בבחינת קושיה של ממש. לכן, כל הסבר המבטל או המתעלם מן ההשגחה האלוקית אינו קביל. כך כותב הרמב״ם בתחילת פרק כ"ב בחלקו השלישי של מורה הנבוכים. פרשת איוב המופלא והנפלא היא מסוג מה שאנחנו בו. כלומר שהוא משל לביאור השקפות בני אדם בהשגחה. זה לא סיפור אמיתי לפי הרמב״ם, אלא זה דיון... כן, בסדר. משל היה. בסדר? אנחנו נראה עוד מעט שזה מחלוקת בגמרא עצמה. אם איוב משמש משל של הצדיק הסובל, יש מקום לדון בשאלת קיומו ההיסטורי, האם איוב הוא דמות היסטורית. לכן מזכיר הרמב״ם את שתי הדעות המובאות בנושא בגמרא מסכת בבא בתרא בדף ט"ו עמוד א'. וכבר ידעת מאמר אחד מהם בפירוש. איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. ואשר חשב שהוא היה ונברא, ושהוא מעשה שהיה, לא ידע לו, לא זמן ולא מקום. אלא, אחד החכמים אמר שהיה בימי האבות, ואחד אמר שהיה בימי משה, ואחד אמר שהיה בימי דוד, ואחד אמר שהוא היה מעולה בבל, וזה ממה שמחזק דברי מי שאמר שהוא לא היה ולא נברא. אנחנו נראה עוד מעט מה... אפשר
להגיד שדווקא אולי שאומרים שזה שלוש תקופות שונות, הוא היה
בכלל. בסדר, אנחנו נראה עוד מעט מה הפירוש שמניתו נותן לכל הציונים האלה של התקופות האלה, בסדר? לפי הדעה הראשונה, איוב אינו דמות היסטורית, אלא משל לצדיק הסובל לכאורה ללא סיבה. אם הוא יהודי עם לב, שזאת גם שאלה ששואלת הגמרא, איוב לא היה ולא נראה, אלא משל היה, והגמרא אחר כך דנה בשאלה אם הוא היה יהודי או לא. טוב. הדעה השנייה מעובד בגמרא היא שאיוב הוא אכן דמות היסטורית, והיא דנה בשאלת מתי חי איוב. הגמרא מביאה מספר דעות. איוב חי בזמן העבוד, איוב חי בזמן משה, איוב חי בזמן המרגלים, איוב חי בזמן דוד המלך, ואיוב חי בזמן שיבת ציון אחרי חורבן הבית הראשון וכו'. אומר מניטו, המשותף לכל הדעות האלו, הוא שאיוב חי בזמני מעבר. למשל בסוף כל גלות. כאשר מחליט אברהם אבינו לשים קץ לגלות באור כסדים, כאשר מחליט משה רבנו לשים קץ לגלות מצרים, וכאשר חוזרים עזרא ונחמיה. אם כן, איוב אינו סתם דמות של אדם סובל, אלא הוא מצטייר כדמות של צדיק שאינו מצליח לעבור מן התקופה הישנה לתקופה חדשה. איוב הוא ללא ספק צדיק. אי אפשר למצוא אצלו שום סטייה מן השולחן ערוך הנהוג בתקופתו. אולם מבחינה זהותית הוא אינו מצליח להבין שאנחנו עוברים לתקופה היסטורית חדשה, לשלב חדש בהיסטוריה של העולם הזה, והקריטריונים של הצדקות משתנים בתקופה החדשה. אין בו שום חטא במישור המעשים, אולם מתגלה אצלו אי יכולת להתאים את עצמו מבחינה זהותית למהלך החדש של ההשגחה. בעייתו אינה מעשה זה או אחר, אלא אי יכולתו להבין את מהות הצדיק של העידן החדש. בעייתו היא בעיה זהותית, תנאי העולם משתנים ועימם הקריטריונים של הצדקות, והוא אינו מצליח להסתגל לכך. זה כבר הסבר מאוד מעניין. כי אנחנו מכירים הרבה צדיקים כאלה. הם חיים בתקופת הילדות שלהם. כל החיים. לא יעזור שום דבר. וסטייה כלשהי ממה שהם היו רגילים לראות אז, היא מבחינתם אסון. הם לא מבינים. והם סובלים, מתייאסרים ממה שהם רואים. וזה מסביר הרבה 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 דברים שאנחנו רואים היום. בזמנים עברו, כולם היו צדיקים גדולים, הכל היה בסדר. לא היה ולא נברא. אבל ככה הם תופסים את הדברים, כי זה מה שהם הכירו, הסביבה הקרובה שלהם. כך נהגו, וחדש אסור מן התורה.
כל שינוי מפריע להם.
לא, לא מפריע להם, זה הרבה יותר ממפריע. הם מתייאסרים ממש מהשינויים האלה, הם לא... מה?
זה כנראה תכונה אופיינית של בני אדם. הנוער שלך, עוד כל מיני דברים עשו.
אבל כאן מדובר על צדיקים.
הם לא בני אדם.
הם? בדיוק השאלה.
אבל הדוגמאות שהובאו כאן, הדוגמאות של מחנה, גם של רב יוחנן, יתמות מחנה,
איזה
של הרב
עזבי, 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 אם אני תו גמר עם הדברים האלה, הוא עבר לנושא אחר, הוא עכשיו דן ב...
אבל איך אנחנו באמת מתלבטים, מתנגדים עם סבל לא רפואי,
אנחנו, זה לא הנושא שלו עכשיו, רגע, הוא רוצה להבין, להסביר שיש דבר כזה בעולם, תופעה כזאת. והתופעה הזאת היא אופיינית לשלבי מעבר. כי כל עוד אני בתקופה שלא קורה כלום, כן? זאת אומרת, אפשר עוד להמשיך כמו שהיה ולא יקרה שום דבר, כי באמת לא קורה. אז כולם עושים אותו דבר. זה מרצון, זה מתוך אינרציה. פתאום יש שינוי, אבל לא סתם שינוי, מהפכה. עוברים לשלב חדש בהיסטוריה. והם לא מצליחים להסתגל. העולם שלהם קרס. קורס מול העיניים, והם לא מבינים.
מה זה אומר לדורנו?
זה בדיוק אומר, זה בדיוק מה שזה אומר לדורנו.
מה אנחנו אמורים לעשות בשינוי הנוראי הזה?
למה את אומרת שינוי הנוראי? הנה, למשל דוגמה, הנה למשל דוגמה.
להכין את התשובות הנכונות.
לשינוי...
אז אין, אין, הם לא
רוצים. אבל קודם כל לא להגיד שינוי נוראי, הוא לא נוראי.
אם נדע לעזור את הנכון, הוא לא יהיה
נוראי לגבי התקופה
קדמת. זה נוראי, אדם שרואה את העולם הישן קורס.
כן.
והעולם הישן היה לו טוב, הוא הצליח, הוא החזיק מעמד, הוא הביא תוצאות.
כן.
נכון,
נכון, נכון, אבל הוא רק שכח שאותו עולם ישן היה חדש כמה שנים לפני זה. כן, וגם אם זה כמה מאות שנים, זה מה? בוודאי, בוודאי זה תמיד נכון, הדבר הקבוע זה הבלתי קבוע, נכון.
אבל היום החידושים והפערים הם כל כך מהירים וגדולים שלא היה בעבר.
נכון, זה גם זה נכון.
אז השאלה, איך אנחנו מתמודדים עם זה?
עובדה, את מתמודדת.
אנחנו מקבלים.
אם נדע לעשות את זה נכון,
אז... אז בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה יש חיים. חיים. זה החיים. זה מהות החיים.
להיות אופטימיים ולמצוא את הדברים הטובים בתוך המצב הזה.
בסדר, בסדר, הסתגלות, זה הכל, מה יש, מה?
התפקיד של
הצדיק
הוא לעזור לנו לעבור ולא להישאר
בעבר. תפקיד שלו, כן, אפשר, אפשר, אפשר. בסדר, אוקיי, בסדר, ברור.
אנחנו נידונים להיות מרקסיסטים בחסרי תקנה, עולם ישן עד היסוד נחריב?
לא, לא עד היסוד.
כבר החריבו,
אבל יש זמנים, אבל יש זמנים, יש שלבים בהיסטוריה.
ההלכה צריכה להיות דרכים.
עובדה, 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 עובדה היא שתרח. זה אחד מהדוגמאות של איוב, של זיהו של איוב בגמרא, כן? צדיק.
זה שיש...
נו, אז למה הוא נשאר תקוע בחרן? קהילת קודש חרן, היום ימניתו.
כן. שיש מאומרות ומצרים בהיסטוריה, כן. שצריך מהפכה וצריך לשמור, כן. את העולם הידע, כן. זה ברור. זה שמניתו, אני חושב שזה הוא, שהוא מדבר פה בשם משהו, לא, זה הוא. הוא מתאר את זה כמצב רצוי תמידי.
לא, לא כרצוי, אלא כתמידי, כתמידי, כעובדה, עובדה, כעובדה, כעובדה. כעובדה, כן, זה עובדה היסטורית. מה? כן, ודאי, 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 ודאי.
לא
לשכוח
את השורשים, את היסוד.
לא בסדר, לא בסדר. כל זה נכון, אבל מה לעשות, אפשר לבוא להגיד, הוא הגליאני, בסדר? זה מערל למעשה, הגל זה מערל, כן, עם כמה השמטות. בסדר? יש מהלך להיסטוריה, והקדוש ברוך הוא מחליט, מתי שהוא מחליט, שעוברים לשלב חדש. לא שואל אותנו. אז מה קורה לצדיק של התקופה הישנה? כן? זה בדיוק, אם כבר מדובר על משל, ולפי ההסבר הזה אפשר להגיד שבאמת איוב זה משל בצד אחד, אבל זה גם דמות היסטורית בצד השני, ואין מחלוקת למעשה.
למה היסטורית?
למה היסטורית? כי אנחנו באמת פוגשים צדיקים כאלה בתקופת מעבר.
רגע, יש פה שני
דברים,
ההיסטורית
טוען
שזה בתקופות מעבר.
כן, לא, זה מה שמניתו מסביר.
שזה תמיד נכון לכל...
כי זה נכון, בסדר, אז זה מניתו מיישב בצורה כזאת, כן.
זה לא
בדיוק. זה כן, זה מאוד, זה מאוד, מאוד... זה תקופות מעבר וכו', בסדר, זה דווקא הסבר מאוד יפה ועמוק, כן? זה, ועוד מעט נראה דווקא דוגמה של צדיק שכן מצליח להתגבר על כל הקשיים האלה. מה? לא, 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 רבן גמליאל. לא צריך... מה? בסדר, זה זה, טוב. אז אומר כאן הרב קוק זצ"ל לימד אותנו את ההבחנה המהותית בין הסגולה העצמותית הזהותית ובין הזכות הנובעת מן המעשה. במהלך הגלות ניתן היה להסתפק בקדושת הפרט. בחזרה מן הגלות עלינו לגלות מחדש את קדושת הכלל. צדיק צריך להבין את מהות השינוי החל בסוף הגלות ולהתאים את זהותו בהתאם. אך עליו לחזור להיות ישראל במלוא שיעור קומתו ולהפסיק להסתפק בזהות מוקטנת הנקראת יעקב. הנה דוגמה. יעקב הוא השם הגלותי של ישראל כפי שעולה מן הפסוק ויאמר אלוהים לישראל במערות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. מתי זה נאמר? לפני שיעקב ירד למצרים להצטרף ליוסף, כן? ומדברי הרמב"ן על הפסוק, כאשר מתכונן יעקב לרדת למצרים, פונה אליו הקדוש ברוך הוא בשם יעקב ולא בשמו החדש ישראל. מכאן לומדים המפרשים שהשם של בני ישראל מבחינה זהותית במהלך הגלות הוא השם יעקב. כאשר חוזרים בני ישראל לארץ, הם צריכים לחזור למלוא זהותם. במקביל צריך הצדיק להתעלות למדרגה חדשה ולהוביל שינוי זהותי החל בעם. הנה זה התפקיד שלו. החידוש העולה מדברי הגמרא, המזהה את איוב עם דמויות היסטוריות החיים בתקופות מעבר זהותי, הוא שאם הצדיק של אותו דור אינו מצליח להתעלות למדרגה החדשה, הוא סובל משום שזהותו אינה תואמת עוד את דרישות המצב החדש. בסדר. ואני חושב שגם בתקופה שלנו לא חסריות דוגמאות.
זה סבל פסיכולוגי, הוא סובל משום שזהותו לא מתאימה.
כן, 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 סובל ממש.
אבל
סובל ממש, סובל ממש, כי שוב, גם אם הוא מבין את המהות של המהלך, הוא לא מצליח להשתלב. מה? אני חושב שכל היהדות החרדית היא סובלת מהדבר הזה פחות או יותר. היא ראתה דברים, לא הצליחה להבין את העומק של הדברים, וסבלה מהשינויים האלה.
הם טוענים שאנחנו
עשו. ברור, ברור, ברור. זה שהם טוענים, הם טוענים, ואנחנו טוענים מה שאנחנו טוענים, זה בסדר גמור. ואגב, ללא שום קשר לשאלה הציונית. המשבר העמוק של עולם הישיבות, כן? זה מלחמת העולם הראשונה דווקא. בזמן המלחמה, הישיבות התפזרו לכל עבר. חלק בצד הרוסי, חלק בצד הגרמני. מלחמת העולם הראשונה, כן? חלק הגיעו עד מלחמת העולם הראשונה, עד אודסה, אודסה, האזור של שמה וזה, טוב. מה קרה אחרי שהמלחמה נגמרה? שבר עצום. כי הבחורים לא רצו לחזור. רובם.
היה גם גיוס קלדיש?
לא, לא, אז ואת הגיוס, הסיפור של הגיוס בפולין וזה. לא, אבל... היהודים כמו תמיד חשבו שזה בבועה ולא יקרה שום דבר, ואם בוולוג'ין אנחנו, אז בוולוג'ין אנחנו כאן לנצח כמשל, כן? השבר ממש. מי שמוביל כבר זה לא הרבנים ראשי הישיבות. כי הם עמדו את היוקרה שלהם, כי הם בחרו כמו אחד העם, פשוט. והם בחרו לכיוון הזה, הבחורים שלהם בכיוון השני, או השלישי, או הרביעי, וזה, ומה עושים, איפה הישיבה אחרי זה?
היו ברוסיה, עד שהלא הבולשביקים, היו 3 שנים, שלטו בכל הישיבות, ואז הם הפסיקו להיות יהודים.
איפה? ברוסיה. הייתה מלחמת האזרחים מאוד קשה.
עד... שעלו
הבולשביקים, הם עלו ב-1917 כבר.
הם עשו להם לעשות קונגרסים ולהתארגן בקהילות שלהם, ואז בא
בליץ הגדול
על כל היהדות,
האקסקציה והכל. לא, 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 נשים את הדברים על דיוקם. בולשביקים תופסים את השלטון ב-1917, כן?
עוד לא.
17, כן, 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 17. את מדברת על המהפכה שלו הצליחה ב-1905, זה משהו אחר. לא, לא, 17, בולשביק.
ב-17-20.
לא, 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 זה מלחמת אזרחים האיומה, האיומה ברוסיה. מה זה, לא היה שום דבר, כי הכל היה טוב עבור, כן? בסדר?
אז בזמן הזה...
בזמן הזה כל הקהילות התפזרו לכל עבר, וזה השבר הגדול של היהדות החרדית.
ובין שתי מלחמות העולם,
אז זה מה שהם ניסו לעשות, לקבץ ולעמוד שוב בהנהגת הקהילות. זה לא קרה. כי כמו גופים מתחרים מבחינתם, כן? לא, לא רק, לא רק, לא, לא, לא רק הקומוניזם, הבונד, הציונים, הבונטו זה התנועה הדומיננטית, כן, באותם אזורים, ועוד. עולם נהרס לחלוטין מבחינתם.
מי עמד בראש הבונד?
מי עמד בראש הבונד?
מי היה הדמות הדומיננטית שכל כך הצליחה?
שהתנועה כל כך הצליחה?
במנהיגות, שמי הקים את הבונד הזה?
זה היה צורך חברתי פשוט מאוד. וכל אותם יהודים שרצו להישאר באירופה, ורצו אוטונומיה. תרבותית.
ולא היה להם מנהיג או מנהיג?
לא צריך.
שהובילה את ה...
לא צריך, לא צריך. דווקא זו תנועה שיכולה להסתדר, זו תנועה תרבותית, שכל מי שיש לו מה לתחום מבחינה תרבותית, יכול לחשב למנהיג, לא, לא צריך אידיאולוגיה מיוחדת בדברים האלה, כן? אז זה השבר הגדול, נו, אז מה? וכשרואים את התיאורים של אותם ראשי ישיבות באותם השנים, זה באמת, העולם שלהם קרס, והם סובנים מזה. ממש סבל אמיתי. ואז הם מתחילים לחפש כל מיני הסברים מדוע ומי להאשים בכל הקטסטרופה הזאת, כן? זה גם מסביר אחר כך אי ההבנה שלהם במה שקורה בתחילת מלחמת העולם השנייה. כי מבחינתם זה כמעט שידור חוזר בלי שום הבדל מהותי בדברים האלה. ואז יש אי בודד ליטא, כן? שמספטמבר, אוקטובר 39 עד ינואר 41 היא עצמאית. וכשאחד, למשל, צעיר חוצפן, עורך דין מוורשה, בא לפתי, כן? להזהיר את גדולי התורה דאז, שאולי גם הקרקע בוערת פה וכדאי לעזוב כל עוד אפשר, ויש שנה וחצי כמעט שאפשר זה. לא, לא, סין זה הוא המציא.
איך קוראים לו?
רפתי, זרח, זה, שהיה שר הדתות אחר כך ב... מה?
הוא חתום על...
כן, 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 אבל הוא דמות מעניינת, כן?
אבל לא שמענו.
למה הם לא שמעו לו?
אבל הם לא שמעו לאף אחד, למי הם כן שמעו?
לא, הם לא שמעו לו, הוא בא וזה...
ז'בוטינסקי.
עזבי את ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי זה... הוא לא...
הוא בחוץ, הוא לא...
ופטיג הוא בפנים.
גם אוליבר, אוליבר גם...
לא, זה הרבה לפני, זה 1880, אני לא מדבר על השנים האלה. אני מדבר על זה שפשוט הוא בא לראש ישיבות והם אמרו לו מה, איתה זה מקום יפה, לא?
כי הוא נגוע בציונות, הוא לא היה מבפנים מבחינתם.
הוא היה בפנים מבחינתם. עובדה שחלק קטן שמע לו. בסדר, אבל הוא לא, לא, הוא היה בפנים, הוא לא, שלח לגדולי התורה, הם לא אמרו לו, אתה ציוני, לך מפה, ממש לא, 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 לא. פשוט, הם לא הבינו את השינוי, סוף סוף הם הצליחו, להפך מבחינתם, כל בני הישיבות ברחו מפולין והתקבצו בליטא, הנה, זה סוף סוף מה שרצינו, כן, זה הפוך, כן, זה, ו... להסתיים כפי שהסתיים, כן?
הם האמינו שזה גם אם זה יעבור.
וזה גם השתנה לטובה מבחינתם.
זה אפילו השתנה לטובה מבחינתם, שוב. הגיעו 3,000 בחורי ישיבות מפולין. זאת אומרת שסוף סוף יש בליטה שוב כמה אלפי בחורי ישיבות. אז מה אתה רוצה, שנשלח אותם עם סרטיפיקטים לדרך לא ידועה ושם הם יקלקלו אותם? ככה נאמר לו. כן? טוב. אז אני חושב שזה עוזר להבין את מה שמניטור רוצה להסביר כאן. כן, יש בעיה זהותית. של הצדיק. צדיק אמיתי. אבל הוא כמו, הוא צדיק אמיתי במדרגה של יעקב. לא מסוגל להיות ישראל. לא מבין שזה סוג אחר של צדקות. זה נוגע לפרט, זה נוגע לכלל. הוא צריך להיות עכשיו המנהיג לא של קהילתו, אלא של העם, של הכלל.
אפשר לראות
שהרבי מלובביץ'
היה יעקב בעצם?
לא. היה שניאור
זלמן. אבל מבחינת הדמות שלו, הוא נתקע, הוא גם נתקע בגלות.
מי אני?
לפי
ההסבר הזה. אני לא יודע, אני... כל אחד יסיק את המסקנות שלו, אני לא צריך להוסיף מעבר לכך. בסדר? הוא ראה את עצמו כמו בספינה, כן, שצריך לעזוב אחרון. בסדר, ככה הוא תפס את עצמו, ככה הוא הסביר, לפחות ככה מסבירים בשמו, אני לא יודע. בסדר, טוב. מה? לא, דווקא חשב שאפשר לשקם. שוב, אנחנו חוזרים לאותו סיפור. לא. אנחנו שוב חוזרים לאותה נקודה, השיקום. איפה אפשר לשקם את מה שהיה? סוגריים, ברוב המקרים זה לא היה, זה גם המצא, אבל נעזוב את ההמצאות האלה, כן? איפה אפשר לשקם את זה? אז יש אגב כאלה שאמרו שזה רק כאן אפשר לשקם, זה החזון איש למשל, זה הגדולה שלו. הוא בא ואמר רק בארץ ישראל אפשר לשקם, אבל מדובר על שיקום, לא מדובר על משהו חדש. ולכן הקושי לעבור מהשלב הזה לשלב החדש. לא מבינו מה רוצים, כן? שאלה, מדוע חשוב לדעת אם איוב היה יהודי או לא? תשובה הראשונה, אפשר היה לחשוב שעבור הלא יהודי הבעיה שמעלה ספר איוב אקוטית פחות מבחינה תיאולוגית, אולם חז"ל קבעו שגורל האדם קשור למידת המוסריות שלו. תכלית החיים היא תכלית מוסרית. התורה היא החוק המוסרי, והקדוש ברוך הוא שופט את העולם ואת האדם, כל אדם, לפי קריטריונים מוסריים. מכיוון שאנחנו מונותאיסטים אמיתיים, איננו יכולים לקבל הפחדה או סתירה בין מידת הצדקות של האדם ובין גורלו, אם יהודי ואם לאו. אם עבור הפילוסוף השולל את קיום האל הדוגל בשיטה מטריאליסטית, או התיאולוג הדוגל בתפיסה של שתי רשויות או של גזירה קדומה, סבלו של איוב אינו כל כך קשה להסברה, עבור העברי המאמין באמונה שלמה באל אחד ויחיד המשגיח על כל בריאותיו, שאלת הסבל של איוב כדגם לצדיק היא שאלה קיומית. הגמרא אינה מחאת בין שתי הדעות האם איוב היה יהודי או לא, כי רוצה ללמד אותנו שאין זה משנה מהי שייכותו התיאולוגית או הזהותית של האדם. הרע הוא דבר אונתולוגי שקיים בכל מקום ויש להתמודד איתו. כל אדם באשר הוא אדם עלול לחוות סבל, ואם אנחנו באים להמציא הסבר כלשהו לסבלו של האדם, עלינו להמציא הסבר התקף בנוגע לסבלו של כל אדם באשר הוא אדם. וכפי שציינתי בפתח דבריי, הסבר זה צריך להיות הסבר לכתחילה ולא הסבר בדיעבד. זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה. לא רק עם ישראל עובר שינויים זהותיים במהלך ההיסטוריה שלו. האנושות כולה עוברת שינויים זהותיים. האנושות כולה, לא רק עם ישראל, מתקדמת לקראת מימוש מחשבת הבריאה במהלך היום השביעי. היסטוריית הים השביעי, היסטוריית העולם הזה, נחלקת לפי דברי חז"ל למספר תקופות, ובתום כל תקופה נשאלת השאלה אם הצדיק של התקופה הישנה מסוגל גם להיות הצדיק של התקופה החדשה. אם לא, הוא סובל. הוא סובל מאי יכולתו להתעלות למדרגה החדשה נדרשת ממנו כצדיק אמיתי. כדי להבין יותר לעומק מהו מצבו הקיומי של איוב, נעיין בפסוקים הראשונים של הספר. איש היה בארץ עוס, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות, והיהי מקנהו 7,000 צאן ו3,000 גמלים ו500 צמר בקר. ו500 אתונות ועבודה רבה מאוד, ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם, והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו 3 אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. ויהי כי יקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם וישכים בבוקר, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. וכאן בא לידי ביטוי באמת הסבל הקיומי שלו, החשש הזה. הוא לא בטוח, הוא לא יודע, הוא לא שואל אותם, הוא לא מדבר איתם. זאת השאלה הגדולה, למה הוא לא מדבר איתם? אפשר לשאול, מה עשיתם במשתה?
אולי שקרו לו.
מה?
אולי הם ישקרו לו.
למה? למה? למה מפחדים? למה מפחדים לראות את האמת? מה? מה? לא מודעים? למה? השאלה זה למה הוא לא מדבר? בדיוק. אנחנו נראה, ומניתו יביא את זה בעוד 2 עמודים, ב-228, את הדו-שיח בין הבנים של רבן שמעון בן רבן גמליאל בתחילת המשנה. הסיפור די מקביל, אבל שמה יש דו שיח. רבן גמליאל שמה אומר את הדברים, כן? והם עונים לו, והם אומרים לו, לא קראינו את שמה, את שמה. זאת אומרת, יש כוונה טובה, נו, אז תגיד לנו עכשיו מה ההלכה החדשה. והוא אומר. ולכן הוא יכול להיות באמת הרב שלהם. וזה ההבדל עם איוב. לא מדבר. סובל. חושש.
אם הם חטאו והוא מקריב קורבן עליהם, בלי לדבר איתם, בלי לדבר איתם, זה מחפר עליהם? הם לא עשו תהליך, הוא יעשה משהו?
ככה הוא חושב, כן, 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 בסדר. אבל הנקודה היסודית היא באמת למה הם לא יכולים לשבת ביחד וללבן את הסוגיה, אם יש סוגיה בכלל.
אבל השאלה גם מה הוא רואה, למה החשש, ממה החשש?
הוא לא רואה שום דבר.
אז החשש הוא משהו פנימי שלו.
יפה, כי זה הביטוי של הסבל הפנימי שאוכל אותו. לך תדע מה הם עשו. תשאל. בסדר? אז אומר כאן, כאשר רואה איוב את התנהגות בניו, הוא חושש שמה הם חיללו את שם השם במהלך המשתה שאחו. הוא אינו בטוח בהתנהגות ילדיו. יש גם כאן שאלה חינוכית, אך יכול להיות שזה מגיע עד כדי כך. כן? הוא אינו מבין אותם משום שהם אינם מתנהגים לפי הקריטריונים המקובלים בזמנו. הם כבר מתנהגים לפי הקריטריונים החדשים. והוא אינו מצליח להשתלב במצב החדש, ולכן הוא חושש, כי אמר איוב, אולי חטו בניי וברכו אלוהים בלבבם. איוב אינו בוטח בעצמו, אולם הוא אינו מבין איך יכולים ילדיו להתנהג, סליחה, איוב בוטח בעצמו, אולם הוא אינו מבין איך יכולים ילדיו להתנהג כאילו הם כבר בעולם הזה חיים מעין העולם הבא. כאילו הם כבר זכו ביש שלהם, והוא חושש שמה הם הופכים את השמחה האמיתית הלגיטימית של הצדיק לנהנתנות ולהנאות, כן? לפי הדוגמאות של הגמרא מבחינה היסטורית, יוב הוא הצדיק שאינו מצליח להסתגל למצב החדש הנוצר עקב חזרת בני ישראל לארץ. הוא אינו מבין מה משמעות התקופה החדשה, הוא ממשיך לשפוט את האירועים לפי הקריטריונים הישנים, הלא רלוונטיים יותר. החזרה לארץ ישראל, קבלת העצמאות המדינית, שחרור ירושלים והר הבית הם בימינו השלבים הראשונים של ימות המשיח, שהוא הפרוסדור לעולם הבא. אולם איוב נשאר בעולם הגלות. גם אם פיזית הוא חי עמם בארץ ישראל. רמז הוא ברור, לא? מה? ילדיו כבר רואים, כבר חיים את העולם הבא, פשוטו כמשמעו. הם חיים בתקופה אחרת, חדשה, והוא נשאר מאחור. הוא עוד חושב כמו יהודי גלותי. הוא חושש מה יאמרו הגויים. הוא מפחד מהתגרות בגויים. הוא אינו מבין שילדיו גם מסוגלים לעמוד על שלהם. הוא אינו מבין שהזהות העברית המתחדשת עם כל הבעיות המתגלות תוך כדי התהליך וצריך לתקן אותם ללא דיחוי וללא פשרה. שונה מן הזהות היהודית המוקטנת הכמעט מחתכתית שאפיינה את חיי היהודים במהלך כל הגלות. לא בחינם יש בגמרא דעה אומרת שאיוב חי בתקופת אברהם אבינו והוא תרח אביו עצמו. כאשר מנתק אברהם אבינו את עצמו מגלות אור כסדים, כאשר הוא עוזב את עם שרה אשתו ולוט בן אחיו את חרן מקום מושבם אחרי היציאה מאור כסדים, הוא משאיר מאחור את תרח אביו. תרח אינו מצליח להשלים את מהלך החזרה לארץ ישראל עם אברהם אבינו. הוא מבין שעידן חדש נפתח, וכל מה שקדם הופך לפרה-היסטוריה. תרח שאינו מצליח להשלים את המהלך ולהגיע לארץ ישראל, סובל מזה. דמותו הופכת להיות טרגית.
פינגרות.
מה?
פינגרות.
ועוד רבים כנראה.
אבל זה לא מסביר את עבודת אלילים שלו.
איזה עבודת אלילים? את רוצה זה עכשיו את רוצה להקשות מהמדרש.
כן, נכון.
אז יש כלל, לא מקשים ממדרש למדרש.
זה אומר שכל הסבל שכתוב בספר איוב זה גם משל. לא מתו בניו, אברהם לא מת.
אחד מהבנים שלו, כן.
אחד?
כן.
אבל שניים לא.
בסדר.
אז כאן, אז אם התיאור שיש בספר איוב, מתו כל בניו ונותק כמו, זה לא תיאור עובדתי.
לא, זה כן תיאור עובדתי מבחינתו, מכיוון שהוא לא מבין, זה כאילו הם מתים. זה עד כדי כך. יש לא מעט סיפורים של הורים שישבו שבעה על ילדים שעלו לארץ. עד כדי כך.
וגם שיצאו מהדת.
זה אותו דבר מבחינתה. היה אותו דבר.
זה מצבה.
בסדר, בסדר. אני אומר, זה לא חסר. צריך להבין את הפן הזה, כן? איוב סובל משום שהוא שואל את עצמו שאלה זהותית, מי אני? הוא מכיר את עצמו כצדיק ואף אחד אינו יכול לסתור את קביעתו, אולם הוא אינו מבין שהוא חי בתקופת מעבר בין העידן הישן ובין העידן החדש. הוא אינו בטוח שיש לו עתיד משום שהוא אינו מבין את התנהגות בילדיו. שמה הולכים ילדיו בכיוון הלא נכון? שמה הם טועים? הוא מוטרד ממה שהוא רואה ואינו מבין. בעולמו אין מקום למשתה יום-יום, אולי בפורים, פעם בשנה. איך יכולים ילדיו לדבר על הגאולה? הוא אינו מבין זאת, הוא אינו רואה, הוא אינו מזדהה עם אותם סימנים שהם רואים. לילידו לא כך אמורה להיראות הגאולה והוא סובל מכך.
זה באמת
מה משמעות
של משתה
יום-יום? מה?
מה משמעות של משתה יש לי
יום יומי. זה בדיוק זה.
יש לי יום יום חג.
כן, בדיוק. כן.
מה זה הערה הגדולה
שם? ההערה
שהבאת שם?
מה?
מה ההערה ב...
לא שמעתי.
מה
ההערה הזאת למטה?
540. כן. מה? מה היא מוסיפה לנו? היא ארוכה מאוד. לא זוכר. לא זוכר. שלבי הגאולה. כן. לכל האורך, אנחנו רק מתייחסים למי שחסס ולא ראה ונשאר. כן. הוא בא במה שהיה. אבל גם מי שחשב שהוא פורט דרך ולא הבין את הזמן שלו, אתה יודע מה שהם לא מבינים שהם משתתפים באיזושהי גאולה.
אז מה?
הם עושים, כי ככה הם חשבו שזה...
לא, בסדר, מה, איך זה קשור?
לא, הם עושים כי הם רוצים להיות ככל הגויים, הם לא מבינים את התפקיד שלהם.
נכון.
לא.
ככל הגויים, זה מה שאנחנו כל הזמן נוטים. נוטים להיות כל
הגויים. לא רואה את הקשר.
אני שואלת, אם פה, מרוב שאנחנו מגוננים עליהם, אנחנו לא מרגישים שיש פה איזשהו סבל.
מבחינתם
הזהות שלהם היא בעייתית? למה? כי לא המשך רצוף של
היהדות ושל גאולה,
של... זה לא בעייתית,
זה
החדש,
זה החידוש.
כן, מה... לא חושב שככה הם רואים את הדברים.
סגרים
עלינו ככה.
הם לא רואים, זה לא...
לא. אני
שואלת.
למה אנחנו פה?
בסדר, אבל זה לא קשור, זה לא... אין שום סבל.
לאום.
כגולגול?
לאום.
לא, להפך, אני חושבת שמה שיוברת... רואים את זה היום דווקא. משבר
הזהות
בציונות החילונית
הוא בדיוק דוגמה לא... לא, אנחנו אומרים שיש משבר, הם עברו כבר לשלב חדש. פוסט-ציוני.
נו, זה שבר.
זה שבר מבחינת מי שצובל, לא מבחינתם, סליחה.
מה,
אז מה, נופר אותם לצודקים? שוב, אני לא... זה לא אומר צודק או לא צודק, אני אומר ש... ככה נראה לי שהם תופסים את הדברים, לא?
גם הם נפלטים מכל ההתקדמות הזאת. כל הצדיקים שלא מתחברים, אלה מתחברים יותר מדי.
את אומרת.
אבל הם לא חיים את הגאולה באמת, הם כמו שאתה אומר, הם פוסט ציונים, הם פוסט מודרניים.
מה זה הגאולה?
זו הגאולה.
אבל יורדים מהארץ
כי צריך להתחבר לגויים? זה היה חלק מהתפקיד של עם ישראל, לא? זה ברור, בסדר, זה התירוץ.
לא, לא
חושב
שזה תירוץ. הם באמת מאמינים.
זה מאוד קטן.
הם
חושבים
בגרמניה
ו... לא צריך להתאפס לכל מה שכתוב בעיתונים, כי יש אג'נדה לאותם עיתונאים לספר איזשהו סיפור.
אנשים מדברים.
אנשים מדברים, אבל בסדר, גם אם זה כמה אלפים זה עוד לא... לא זה, אם כבר זה צריך לשאול שאלות הרבה יותר קשות לכל מאות אלפי ישראלים שנמצאים כבר עשרות שנים בארצות הברית למשל. בסדר, זו תופעה הרבה יותר...
היסוד הוא אותו דבר, המחיר שמשלמים פה כדי לקדם מה שאנחנו קוראים גאולה,
כן, אין ספק.
המחיר בשבילם הוא לא שווה.
נכון, נכון.
החיים הטובים.
נכון, נכון.
בברלין או באמריקה.
נכון, נכון, נכון. אין ספק. אין ספק, יש כאן תהליך של בירור, היה אומר הרב קוק, לא? בירור.
תראה כמה חיים טובים שיש לך חוץ מדרכון ישראלי, דרכון צרפתי.
כן.
כמו שהכנסת בורג. חשוב לו לקבל דרכון צרפתי.
ברור, לא. בגלל זה הוא התחתן עם אשתו. בסדר? לא. לא, של יהודי. דתי זה לא בטוח ש...
זה עניין של הגדרות.
לא, זה לא עניין של הגדרות, כי הוא בעצמו אומר שהוא לא. כן, הוא אומר אני חובש כיפה כי ככה נהג אבי. ותו לא.
אני מדבר.
אברהם בו. נכון, לכן אני אומר, זה לא צריך להתאפס לכל האנשים האלה. כן, מדבר על ה... בסדר. כאן מדובר על משהו אחר, על מישהו אחר, על סוג אחר של סבל. במקביל, אכן יש כאן תהליך של בירור, ומי שייך ומי לא שייך, בסדר, זה עניין.
אבל אפשר לראות את כל ההליך הזה והדברים האלה בצורה
אופטימית.
אנחנו תמיד אופטימיים. תמיד אנחנו אופטימיים. כן?
בסוף.
לאור מה ניתוק כאן, אחד מרבותיי נתן את הדוגמה הזו.
אז סליחה, אבל אפשר לקרוא לתהליך הזה ברור, וזה איסורים שצדיק. כי מבחינה פסיכולוגית זה באמת
אבל העניין של מניטו הוא, לא, הוא לא הפסיכולוגיה, אלא הזהות.
נכון, אז אם
הגורם...
אבל אם
הגורם
מצטרפים,
אבל אם
הגורם
מצטרפים,
אז
הם
מוכרים. העיקרון המנחה של הבירור ההיסטורי הוא העיקרון הזהות. אז יש פה את אותו תהליך?
לא, זה לא אותו תהליך.
למה?
כי יש אחד שבא שאומר, אני באמת יעקב, כן, ולא מבין את ההבדל בין, בין יעקב וישראל, ויש אחד שאומר, לא זה ולא זה. אני כמו כל אחד אחר. אז נקודת המוצא היא שונה לחלוטין. כן? אני אומר כאן, אחד מרבותיי נתן את הדוגמה הזאת. יהודי החי בתחילת המאה ה-20 בשטטל, יהודי זה או אחר. עם הזמן ילדיו התפזרו לכל עבר. חלקם עלו לארץ, חלקם היגרו לאמריקה, ואלו שנשארו באותו שטטל נחצחו בשואה. הוא בעצמו ניצל בדרך נס והוא פוגש אחרי עשרות שנים את נכדיו או ניניו. הוא אינו רואה את עצמו בצאצאיו. והוא שואל את עצמו מי אלה. הם חיים בעולם אחר והוא שואל את עצמו האם הוא אשם במצב. האם הוא טעה באיזה מקום? מדוע הוא אינו ראה את הבאות? הספק הזה אינו נותן לו מנוחה והוא סובל מזה. הספק הזה אינו קשור כלל וכלל להתנהגותו האישית הפרטית שלו. היא ללא רבב, הוא צדיק. הספק שלו הוא ספק קיומי וזה מה שהופך אותו לחמקו. וכאן צריך להוסיף מה שמניטו היה אומר, כי הוא ראה את עצמו באמת כחוליה של חוליית מעבר. כי הוא אמר, אני הכרתי את העולם של סבי. ואני מכיר היום את העולם של הנכדים שלי. הם אף פעם לא יוכלו להבין מה היה העולם של סבי. אבל
אני
יכול להבין שסבי חלם על העולם שלהם.
אברהם
הוא
היה
קסם בהתלטות
הזאת,
ברור, 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 כן, 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 ברור, ברור, זאת אומרת, ויש הרבה שהם חוליית מעבר ולא מבינים. זה בדיוק זה, כן, זה לא סתם שהוא שואל כאן מי אלה. בוודאי. מה? כי זה בדיוק כך. אז זה לא סתם שמניטו אומר את מה שהוא אומר כאן על הצדיק שסובל וזה. אלא זה חלק מההסתכלות שלו פרטית. הוא עבר בדיוק, הוא בתקופת מעבר. יהדות מסוימת שנהרסה ולא תהיה עוד, זה מה שהוא חי בצעירותו באלג'ריה, כן? עולם חדש שנבנה, והשאלה זה מה הקשר בין העולם החדש ובין העולם הישן?
אני חושבת שזה
קשור
לאופן שבו אנחנו
מסתכלים
על העולים.
ברור, ברור.
לארץ, הדור ההורים שלי, אני
ואנחנו
המחדים.
כן, נכון, זה אותו דבר.
אנחנו המעבר.
נכון, נכון, זה בדיוק, זה בדיוק.
כל אחד תמיד הוא
המעבר. מה?
כל אחד תמיד הוא
המעבר. כן, לא.
יש יותר מעברים, יש פחות מעברים.
כן, בדיוק.
יש
מעבר. בדיוק, כי אם במשך 200, 300, 400 שנה כולם חיים באותו מקום וזה, אז זה פחות או יותר אותו דבר. אז נכון.
תמיד יש מעבר.
יש שינויים, יכון איזה, אבל זה לא שבר פתאום. כאן? עולם נהרס. כן, ברור. עולם, עולם, עולם שהיה... ומה שהוציא את מניטו מכליו ממש, זה היה אמירה של צריך לחזור לימינו כקדם, הכוונה למאה ה-18 ו-17. זה הוציא אותו מכליו. כלומר, איפה אתם חיים? זה היה, זה לא יהיה עוד. ומי שרוצה בצורה מלאכותית, לחדש, כביכול, כן. התרה ליושנה בצורה כזו, בצורה אחרת, להחזיר אותנו לשטטל, לא מבין שום דבר בהיסטוריה. לא מבין.
לא חושב שזה נכון.
מה?
לא חושב שזה נכון. מבחינה היסטורית, אם קנה הרגעה, הבדיקה, זה האם היסטורית זה עובד או לא עובד, מי שאמר החזרת התרה ליושנה, יצליח.
לא.
הוא היה איזשהו חוג מאוד מאוד קטן.
כן.
הוא היום דבר מאוד
מאוד רחב. לא. הוא היה, ועכשיו... איך אומרים? מצטמק ויפה לו.
אבל יש איזשהו אמת בפריצת דרך כמו שקורה. הפריצה המתמדת קדימה וההבנה שההיסטוריה מתקדמת, גאולית, משיחית,
כן.
היא מחייבת איזשהו יתד במשהו בישן הזה.
ברור.
אז הרצון הזה בלהחזיר ליושנה הוא מאוד, קודם כל מאוד לגיטימי, אבל באמת צריך למצוא באיזה נקודות אתה מתחבר ולא פורש מן.
הוא מאוד לגיטימי אם אני בא ואומר, היה ניסיון מסוים לגנוב מכם את הזהות השורשית שלכם בתקופה מסוימת, כן? ולכן צריך קודם כל לחבר אתכם לשורשים האמיתיים שלכם, כן? יהודי שבא מ, לא יודע, מדרום מרוקו, זה לא יהודי פרימיטיבי כי לא היה לו טלוויזיה בבית, אלא זה יהודי שהיה בעל תרבות עשירה ביותר, ורצו פשוט לנתק אותו מהשורשים האלה. בסדר, צריך לחבר. בסדר. אבל לבוא להגיד, אני מחזיר אותך לחיים שהיו לך במלח שם לפני 100 שנה, אז יש מספיק תיאורים של היסטוריונים שמה היה איכות החיים שם, שאותו יהודי ששומע את הדברים האלה והולך לסבא אם הוא עוד חי, ושואל אותו, תגיד לי איך היו החיים שם? זה אומר לו יהודית מרוקאית צחה, גוואלט. כי באמת זה לא היו חיים. אז לזה אתה רוצה לחבר אותי? אז יכול להיות שתקופה מסוימת זה האתוס הזה מצליח לתפוס וזה. יש לי חבר, יש לי חבר, אחותו היא מנהלת אחד מהמחלקות של משרד החינוך בדרום. בסדר? והיא מספרת לו מה קורה היום עם הרשת של תלמודי תורה של... כן. באמת בהתחלה, מה זה פריחה? הכל היה בחינם. אז במצוקה כלכלית הצליחו לתפוס. היום, ברגע שההורים יכולים לקחת את הילדים מהמקום הזה ולהוציא אותם החוצה, לא משנה לאן, הם עושים את זה. כי שם יש בורות, לא לומדים שום דבר, ויש מצוקה כלכלית גדולה מאוד. זה קרס. והם זוכים טוב מאוד מה היה במרוקו. אותם קשיים כלכליים. הם לא רוצים לחזור לשם.
אז
תיקחת
את
החסידים
שיצאו
מהשטטל. כן.
עם הדרישה הזאת ועם המנהלים
כן.
ועם הסגירות.
כן.
והגיע מהם קומץ של קומץ שנשאר אחרי השואה.
כן.
היום הם
פרחים.
עשרות אלפים.
כן.
בוויז'ניץ, בבל, בגור.
כן, כן.
כמו הם כן מצליחים כן. לעשות...
לדבר בעוד 50 שנה.
נכון.
מעניין.
הם
ביטל
לי.
אבל איך...
יש דבר מאוד מעניין. לא כל כך רואים את זה בארץ כרגע. אבל בארצות הברית. ההבדל, אותו חסיד, יכול להיות שזה בן דוד, אחד נמצא במאה שערים או בגאולה, והשני נמצא בבורו פארק בברוקלין.
בורו פארק הוא עובד כמו
שובה. זה מתפרנס מהצדקה.
זה בדיוק, זה אחד.
מה שקורה לפלסטינים.
זה אחד.
זה סיפור, לא, בדיוק אותו סיפור.
זה אחד. דבר שני.
הם מקבלים כסף מבחור.
כן,
מי שמקבל כסף,
שנייה, דבר שני, דבר שני. אסור להגיד את זה בציבור, כן? לרוב רובם, למשל, לרוב רובם, בבורו פארק, יש טלוויזיה בבית.
ועדיין
הם נשארים חסידים. ברור, נכון, נכון, נכון. זה אומר שמה שמתחיל להתפתח, זה סוג חדש של חסידים. הם עובדים, הם מחוברים איכשהו.
לא, זה לא חדש, זה מה שהיה תמיד.
לא, 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 לא.
לא,
לא, לא. עזבי, עזבי, לפי האגדה, בשטטל לא עבדו, למדו. לפי האגדה לא למדו כל היום, ברור. ברור שאנחנו יודעים שזה לא נכון.
למדו, זה היה אחוז.
ברור, לכן אני אומר. אבל זה אומר שאלה מחוברים בצורה זו או אחרת לעולם המודרני. הם לא מסתגרים, כי הם לא יכולים להסתגר. זה ההבדל, ולכן אני אומר, זה ייקח עוד הרבה זמן. ואגב, שנייה, ותמיד מעניין לראות מה כותבים הרבנים שם. אז איפה רואים את זה? לא, במודעות בבית הכנסת, כן? גוואלד! לא, שם!
אבל שם לא כותבים נגד
הטלוויזיה. בוודאי, בוודאי, איסור חמור!
מי שומע
להם? אף אחד. או כמעט אף אחד.
הטלפון
גם. עזבי, 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 עזבי. זה ברור, זה ברור. זאת אומרת, יש הפסדה שאנחנו כמו שאנחנו היינו לפני 100-200 שנה, ויש את המציאות. ויש פער מאוד גדול בין מה שקורה שם ומה שקורה פה מבחינת הזאת. למרות שגם פה, בגלל המצוקה הכלכלית עכשיו, דור שלישי רביעי, של הסיפור הזה, אז מי שיוצא לו לבקר למשל, יצא לי כמה פעמים במודיעין עילית, בביתר עילית, בעוד כל מיני מקומות, במרכזי התעסוקה הייטק של עבור אנשים.
נכון, זה נשים עובדות שם.
כן?
מפרנסות.
מה זה מפרנסות? זה הרבה יותר מזה. אישה מסוימת, לא אגיד מי שעומדת בקשר עם לא מעט נשים כאלה ונותנת להם איך זה, סיוע פסיכולוגי לעת הצורך, זה לא אשתי, כן? סיפרה שלא מעט פעמים נשים באות, כן, מה הבעיה? הוא הבטלן, ככה, הוא הבטלן חוזר ב-10 בלילה.
מהבוקר עד הלילה.
בדיוק, הוא חוזר ועשר בלילה. ואני שואל את אותו, נו, מה עשית היום? מה למדת? מתברר ש...
לא כל כך,
נגיד בלשון המתה, אבל דיבר הרבה עם החברים, זה כן. על כל הבעיות ועל כל הקשיים ועל כל הדברים. ובסוף זה מגיע לייעוץ לפני גירושים. אחוז הגירושים עלה פלאים אצל אותן משפחות. למה? כי זה לא, כי זה, לא, זה לא זה. כי לפני זה, כשהייתה רק, לא יודע, סייעת או זה וזה, כמה הביאה לבית? 3,000, 4,000 שקל.
קודם באמת היה איזון, כי הוא
פחות...
אז היה איזון, אז הוא היה עסוק במשהו אמיתי.
כן, אבל...
היא הייתה מוכנה לסבול.
כן, אבל גם, מעבר לאידיאל, אז עזבי את האידאל, אני אומר, מבחינה כלכלית, הוא היה מקבל 2,000-2,500 בכל, אלי הייתה מקבלת 3,000. אבל ברגע שעוברת להייטק, זה לא ככה. היא מביאה 12,000 לבית.
לא, לא, זה 6,000 עם עובדות
במטריקס,
עד 2
בצהריים. זה היה לפני 10 שנים כשזה התחיל. ומטריק זה לא המקום הטוב ביותר מבחינה זו. בסדר, אני אומר, אני מכיר קצת יותר את המציאות הזאת, והנה אם אני אומר 10-12 אני יודע על מה אני מדבר, כן? עכשיו יש בעיה.
אבל
הרבה יותר אקוטית מפרינה זו. וזה מתחיל לגרום ממש ללחצים ו...
זה מתחיל בסמינרים שמלמדים אותם שהתחתנו רק עם בחורי ישיבה ובחורות שלימות משמעת לא רוצות בחור שעובד.
בסדר, לא בסדר.
אבל אחרי שהתחתנות...
זה משתנה הרבה.
זה רואה מה שקורה.
זה משתנה הרבה וזה...